ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, חלק 2 של פרויקט פתיחת העונה, מימיני מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
מולי מפיק ראל סגב מטוס.
אלן דביר.
ומשמאלי סתיו נמש.
אלן.
התחלנו שבוע שעבר, או בפרק שעבר בעצם, עם המזרח ועם חלק ראשון, אנחנו ממשיכים עם הטורונטו רפטורס. אז טורונטו רפטורס היו בשנה שעברה במאזן של 59 ניצחונות ו-23 הפסדים, מה שהביא אותם למקום הראשון במזרח, הפסידה בחצי גמר הפלייאוף, קוואי לנרד הגיע, דני גרין הגיע, גרג מונרו הגיע, קייפלדר הגיע, וזה הכל, עזב דמר דה רוזן ויעקב פולטל, וכמובן גם לוקאס בבנוגיירה. בואו נדבר קצת על החמישייה הראשונה, קייל לאורי נעול בפוינט גארד, קוואי לנארד נעול בסמול פורוורד, אנחנו מניחים שדני גרין יהיה השוטינג גארד הפותח, האם אתם חושבים שיש סיכוי שדווקא דילון רייט או פריד ון וליט או זה מישהו כזה ייקח לו את המפתחות או לפחות את רוב הדקות?
דילון רייט הוא פוטנציאל אולי בהמשך העונה, אבל אני מסכים, אני חושב שדני גרין יהיה...
אני חושב שהם ילכו עם הסקנד יוניט כמו שהם הלכו עונה שעברה, הם ינסו לשמור כמה שיותר שחקנים, חוץ מפולטל שעזב, ונראה לי שגרין יעלה בראשונה.
מרסלו, אתה שמת את אוג'ו וונובי בתור הפאור פורוורד, ואת ג'ונס ולנצ'ונס בסנטר.
יכול להיות שפסקל
יפתח. סרג'י באקה יקבל דקות. במובן מסוים גם גרג מונרו. ניק נרס יאמן את הקבוצה כמאמן ראשי לראשונה. רוצים לדבר משהו על עמדת המאמן, כי ניק נרס עוזר הרבה שנים.
הוא מתוך המערכת, והג'י-אם, מסאיו ג'ירי, אוהב אותו ומאמין בו, ואני חושב שהוא אני לא יודע אם הוא מאמן טוב או לא טוב, אני מאמין שהוא בסדר, כי זה ארגון מאוד מאוד יציב, והכי חשוב זה הפחות הדיווחים שהוא מצא שפה משותפת עם קוואי.
אוקיי. זה דבר טוב.
הוא ינסה לרפא את הצלקות שיש שם. ניק נרס, רופא.
טוב, אז נעבור לשאלה המרכזית, וזו שאלת קוואי לנארד. מגיע אחרי עונה שהוא שיחק במעט מאוד משחקים. אנחנו לא יודעים באמת איך הפציעה שלו החלימה, האם הוא ישחק עונה שלמה, וזה עוד לפני שנדבר גם על ציפייה קדימה עם קוואי שיהיה עכשיו. בואו נדבר על העונה.
אז אני רוצה להזכיר שבעונת 2016-2017, הפעם האחרונה שראינו את קוואי לנארד בריא, הוא שחקן טופ 5 בליגה. ושחקן הטורי הטוב בליגה.
שזה משמעותי, כי אנחנו נוטים לשלוח את זה הרבה פעמים.
בדיוק. שחקן. העונה שעברה וכל ההתעסקות בפציעה שלו, ויותר מזה ההתעסקות באופי שלו, או בבלגן שהוא ייצר בסן אנטונו, גרם לנו באמת לשכוח שפעם האחרונה שראינו אותו משחק, הוא שחקן טופ 5 בליגה, ושחקן טופ 5 בליגה שחקן הטורי הטוב בליגה, שמצטרף לקבוצה מאוד יציבה, עם סגל מאוד מאוד עמוק. אם אנחנו נקבל את הקוואי הזה, ועל פניו אין סיבה להאמין שלא נקבל משהו קרוב לזה, לא הרבה קבוצות יש להם שחקן כזה טוב בסגל כזה טוב. אני מאמין שהוא יהיה בדיוק מה שראינו אותו, אני חושב לקבל אותו עם גם FU mode, שהוא רוצה להוכיח לכולם ולהזכיר לכולם כמה הוא טוב. אני מאמין גדול בטורונטו, וגם מגיע לנו לקבל את קוואי כמו שצריך.
קבוצה שניצחה 59 ניצחונות בעונה שעברה. תכלס, שחקנים הגיעו, שחקנים הלכו, זה דה רוזן על קוואי, ופלטל ביחידה השנייה, אפשר להגיד שמונרו הגיע במקומו. שנה שעברה הם דורגו אופנסיב רייטינג שניים בליגה, דפנסיב רייטינג חמישי בליגה. קוואי, כשהוא בריא, הוא שדרוג על דה רוזן גם התקפית וגם הגנתית, ככה שטורונטו רק התחזקה.
ודני גרין, גם דני גרין.
דני גרין, נכון. הקליעה שלו קצת נחלשה בשנים האחרונות, אבל הגנתית...
הוא נחלש כשחקן, אבל בסדר.
לא, נכון, אבל...
לא, השנה שעברה הייתה לו ספק כשחקן, השנה הכי פחות טובה שלו גם כשחקן.
נכון, אבל...
התקפה, אבל עוד פעם, השינוי הרענון, זה רק עונה אחת טובה, אין סיבה להאמין שבגיל 30 פתאום הוא נפל ולא נראה את מה שדני גרין יודע לתת.
הפקטור הזה של קוואי מצטרף לקבוצה של 59 ניצחונות, רק לחשוב על זה, זה עושה לי טוב. מזכיר לי מה שאינס קנטר אמר על... כשהוא חושב על הפלייאוף, מה זה עושה לו, אם אתם יודעים.
אנחנו לא.
כשנגיע לניקס נדבר על זה.
אוקיי.
קבוצה... הופך את הקבוצה להרבה יותר מגוונת. דה רוזן, הספציאליטה שלו היה קליעות מחצי מרחק. קוואי מביא איתו גם קליעה לשלוש, גם יכולת חדירה משופרת על קוואי. מבחינה הגנתית, ציינתי מקודם את אוננובי בהגנה כארבע, קוואי בשלוש, יכולים ליצור הגנה על הווינקס, הגנה מטורפת, יכולים לסגור את כל הצבע. יונס ולנציונס.
ועם פסקל סייאקה מחליף את יונס.
נכון, לא, וגם יונס. יונס שנה שעברה הייתה עונה הגנתית מאוד טובה, אז עבר קצת מתחת לרדאר. הוא שיחק פחות מ-25 דקות, הוא היה מאוד מאוד טוב הגנתית. ומחויבות של קוואי, כמו שסתיו אמר, א', יש לו מה להוכיח אחרי העונה שעברה, אחרי כל הדיבורים עליו, על האופי שלו, ועל זה שהוא רצה לעזוב את סן אנטוניו. דיברנו בפרק הקודם, אם אתם זוכרים, זו עונת חוזה של קוואי, וחלק מהחוזה הבא שהוא יקבל זה כל מיני מדדים, חמישיית עונה וכל מיני דברים כאלה. הוא חייב לתת עונה טובה, ובהנחה והוא בריא, הוא הולך לתת עונה טובה.
יש עוד משהו שמרבים לשכוח, שזה עוד נתון שטורונטו צפויים לעשות בו קפיצה, והוא נתון משמעותי. באופן מפתיע, שנה שעברה הם היו מדורגים חמישי בליגה באחוז הסלי שדה הנזרקים משלוש, וזו קבוצה שהיה לה דמר דה רוזן, שלא הבזרוק, הם צרפים קוואי שהוא קלעי שלוש נהדר, אז תחשבו מה זה משדרג אותם גם בתחום הזה. אותם, כמו סולו אמר את זה, הם היו שתיים בהתקפה, חמש בהגנה, והצירופים שלהם רק גורם לנו לחשוב שהם יכולים להשתפר על שני הנתונים האלה. אנחנו מדברים פה על קבוצה שבעונה, לעונה הסדירה, והמזרח, היא פוטנציאלית להיות גם הטובה בליגה, בגלל היכולת שלה לייצר יותר ניצחונות בקונפרנס, חלש יותר. כאן פלייאוף טיים זה יהיה מאוד משמעותי בעיניי, וזה נקודה, עוד נקודה שאני לא יודע אם כן מדברים עליה, לא? זה קבוצה עם הרוטציה העמוקה בליגה.
יש לי את הרוטציה, אני אקריא לך אם אתה רוצה, זו הייתה הנקודה הבאה שלי. יש את ון וליט, את קיי פלדר, את דילון רייט, נורמן פאוול, מלאכי ריצ'רדסון, סי ג'י מיילס, פסקל סיאקה, מבאקה, מונרו, וחלק מהשחקנים הללו ששנה שעברה היוו את הסקנד יוניט שלהם, שהוא היה הכי טוב בליגה בי פאר, שחקנים צעירים. שיעשו קפיצת מדרגה רק מזה שהם יתבגרו בעוד שנה, ו...
אז כן, אני רק אומר שזה 1-11 שחקנים, שהם כולם שחקני NBA above average, עם סקיל מאוד גבוה, לפחות בצד אחד של המגרש, ש...
לא כולם, הוא קריא גם את קיי פלדר.
לא, אני מתי 1-11, אז אני אגיד מי 11, לאורי, גרין, רייט, ון וליט, מיילס, קוואי, סיאקה, מנונובי, יונס, איבאקה, מונרו ופאול, כולם שחקני NBA above average, שיהיו חלק מרוטציה 8-9 ברוב הקבוצות בליגה, ופה חלקם יהיו השחקנים ה-11 בסגל. זה עומק אדיר גם לקבוצה שרוצה לחסוך בדקות ולשמור דקות בקונפרנס חלש.
יפה. מה, יש לכם עוד נקודה כלשהי, שהיא נקודת אור?
אני לא יודע אם זה נקודת אור, אבל המפתח, כאילו בהנחה ש... ואני חושב שכולנו מסכימים בשולחן הזה שקוואי, אנחנו נראה קוואי בפורם שאנחנו רגילים לראות אותו, אז הנקודה המרכזית פה היא איזה קייל לאורי אנחנו מקבלים, האם את קייל לאורי של תחילת עונה שעברה, או את קייל לאורי שראינו כשחקן היחידי בטורונטו שהופיע בפלייאוף, כי אם הוא יקבלו את הוורסיה היותר טובה של קייל לאורי, גם פחות במספרים, בזמן שיותר בזמן שהוא משחק ובאגרסיביות שלו, אז השמיים זה הגבול גם בחיית הקבוצה הזאת.
אני חושב שקוואי לנרד מתאים יותר להשפיע על קייל לאורי, להיות הקייל לאורי הטוב שיותר. דמר דה רוזן לוקח הרבה את הכדורים עליו, לפעמים קצת תוקע את המשחק, קוואי יחסית יודע לשתף במשחק שוטף איך שהוא עשה בסן אנטוניו. אני חושב שזה רק יכול להועיל לקוואי. אני יותר מאמין שאנחנו נראה קוואי.
אני מסכים שבה, אתם תראו את זה באימור שלי, אני מסכים, זה הקבוצה הטובה במזרח.
שכחנו דבר אחד, הדבר הכי חשוב. הוריקן לברון עזב את המזרח, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה משהו אמיתי. איזושהי טראומה שקם פלייאוף טיים, הם חוטפים פיק ברכיים וקופים ולא יודעים מה לעשות. השנה אין את זה, השנה הם יודעים שמי שמחכה להם בדרך זו פילדלפיה הצעירה, זה בוסטון הצעירה ואולי הפצועה, ואני באמת חושב שהשנה, בניגוד לשנים קודמות, הם מאמינים שהם יכולים ללכת עד הסוף.
אז
אני...
הם יגיעו גם, נכון, אתה צודק מאחוז, וגם הם מגיעים שחקן טופ 5, טופ 6, טופ 7 בליגה.
טופ 3, כשהוא בריא. אז אני... למה טופ
5? אני חושב שהדברים האלה מאוד אגרסיביים, הטופ 5 וטוב זה, אבל הוא ללא ספק בצמרת, והוא שם, אני לא רוצה להתחיל לחשוב.
לא, לא, בקטע של דירוג, זה לא משנה, הוא בלבל של הטוב ביותר.
אז אני רק אגיד שאם אתם זוכרים מפרקים שעשינו בפלייאוף, אני פחות מסכים איתכם לגבי החשיבות של לברון במשוואה הזאת. אני חושב שבוסטון טובה מקליבלנד של שנה שעברה, זאת אומרת בוסטון עם היוורד בריא ועם קיירי אירווינג בריא, עם מהלומה יותר קשה, עם...
מהמורה. סליחה? אבל אתה צודק, זה כדורסל נטו, מול קליבלנד זה היה הרבה אני, מעבר לכדורסל
לא,
נטו.
אז אני לא רוצה להפריד, לברון עזב את המזרח, אז עכשיו התפנה לטורונטו. אני אימנתי בטורונטו גם שנה לא. שעברה, והיא עשתה עונה טובה מאוד בעונה הסדירה. היא באמת נחנקה בפלייאוף, היא באמת יכולה לחנק גם בפלייאוף השנה מול בוסטון. היא התחזקה, וזה מה שמשנה.
אני רק אומר שהמאמורה הפסיכולוגית שקוראים לה לברון, שתמיד הייתה שם איפשהו, נעלמה. זה עוד
רגע, זה גם מאמורה פסיכולוגית לכל המזרח, אם אפשר
להרחיב. לא, זה נכון.
אני לא מבטל את זה.
זה שאנחנו לא יודעים אם הם יותר טובים מבוסטון או לא, זה נכון. אפשר להתווכח על זה.
אז אני הייתי מעדיף שהדיונים כאן והלאה לא אצלנו, דווקא בכלל, יהיו פחות על לברון עזב את המזרח, אלא איך טורונטו החדשה טובה יותר מטורונטו של שנה שעברה, והאם היא טובה יותר מבוסטון, שגם מסתחזקה.
התשובה היא קוואי, זה כאילו בעיניי זה סלם דנק.
בסדר, סרט? אנחנו שם?
כן.
אוקיי. ואתה יודע מה אני רוצה לדבר שני השחקן משתפר? יש לכם מישהו שדעתכם עשה קביצת מדרגה שיותר מכל האחרים? שצפויים לעשות רק בגלל הגיל שלהם, חלקם?
אז דני גרין יחזור לעצמו העונה.
אוקיי.
אני, עוד פעם, זה לא אומר ש... אבל אם יקבלו את דני גרין של לפני 3 שנים בסן אנטוניו, לפני אפילו 2 בסן אנטוניו, זה שדרוג מצוין לחמישייה, ואז אני מאמין שהוא יחזור לעצמו. ואני מאוד מאמין, אתם יודעים, לאורך כל הפרקים, אני מאוד מאמין בשלישייה, שבסיאקם ואדונובי.
אז ון וליט, דיברתם מקודם על קאי לאורי, שנמצא קצת בדעיכה בעונה שעברה, ון וליט יכול קצת לנגוס לו בדקות, ובאמת לעשות קפיצת המדרגה, אני כן הולך על עונה נובי. אני כן חושב שבחצי השני של העונה, הוא ייקח את המקום בחמישייה ל...
מי שאתה רוצה שזה יהיה.
כן, לא,
לפסקל סיאק, כמו סרג'י באקה.
לא, לסרג'י באקה. ואני חושב שה-DNA השנה של טורונטו, בגלל שקוואי שם, יהיה DNA הגנתי. הם יהיו רוצחים בהגנה, הם יהיו קבוצה שבלגן והכל, והשילובים שלו, אנחנו נראה את הסטטיסטיקות המתקדמות לאורך העונה, השילובים שלו ושל קוואי ביחד, הולכים להיות מטורפים, זה הולך לתת לו הרבה יותר דקות, קפיצת מדרגה.
אז אני מסכים עם מרסלו, אני התלבטתי בעיקר בין פסקל סיאקם ואוג'י לנובי, ומאותן סיבות בדיוק והשילוב שלו עם קוואי, אני הולך עם אוג'י. סרט. אני מצאתי סרט, נכון?
אני חשבתי שלא מצאתי, אבל גם אני מצאתי, אבל... קדימה, מה שלך?
לא, לא היה לי משהו טוב.
One year.
יפה.
אני יכול לקחת קרדיט.
רגע, one year זה לא year one.
לא, one year, יש סרט כזה, רשמתי אותו, שכחתי את זה, כי אני עשיתי את זה כבר לפני זה, אבל... מסתבר, פשוט
המסמך. אז רק נגיד, זה make or break, קוואי בעונת חוזה, כמו שאמרנו, ואם הוא יהיה מרוצה וישאר ויעשו קפיצה טובה, ומי יודע, תפו, 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 אולי גם נראה...
חשוב לציין דבר אחד לגבי החוזה, שאם קוואי מסיים חוזה ומחליט לא לממש את אופציית השחקן שלו לעונה הבאה, טורונטו עדיין נמצאים מעל תקרת השכר שלהם. מעל ככה שזה באמת make or break. זאת אומרת, אם קוואי לא נשאר, ובאיזשהו תסריט מסוים, הם לא עושים עבורו איזשהו טרייד במהלך העונה, שנה הבאה הם מתחילים את הדרך למטה.
אוקיי, מורים, וגאס.
אז וגאס מאוד לא מאמין בטורונטו, ואומר שהם יעשו 54.5.
שזה פחות משנה שעברה.
ואני באובר מטורף, הם יסיימו את העונה הסדירה המאזן הטוב ביותר, וזה יהיה 63 ניצחונות.
63?
אז אני 61, והם יסיימו במקום הראשון במזרח. אני מאמר על בוסטון שיגיעו לגמר, אבל סדרה ביניהם, בהנחה ושוב כולם בריאים. וואו.
אני יותר לכיוון של מרסלו, אני הולך עם 61, אני חושב ש-63 זה מוגזם מאוד. כאילו, 2 יותר, אז בעצם לא יודע. אבל בסדר. בואו נעבור לקבוצה הבאה, ואלו הם המיאמי היט. אז המזל שלהם העונה שעברה היה 44-38, מה שהביא אותם למקום השישי במזרח, הפסידו בסיבוב הראשון. הגיע השחקנים השם שאני מאוד אוהב, דנקן רובינסון, הגיע גם בריאנט וובר, ובגדול זהו, עזב לוק בביט. גורן דרגיש, טיילר ג'ונסון, ג'וש ריצ'רסון, ג'יימס ג'ונסון, חסן וייטסייד, יש לנו דיון וייטרס, אלינגטון, וייד, ווינזלו, בהם הדביו, קלי אוליניק, וזהו בגדול.
מאוד קשה להתייחס למיאמי, כי...
בגלל השמועות על ג'ימי באטלר?
גם השמועות על ג'ימי באטלר, וגם ברור שזה סגל שפט ריילי לא אוהב ולא מאמין שזה משהו ששווה להישאר איתו, ומחפשים כמו שמחפשים כל עונה להעביר שחקנים. ויש שם כמה חוזים, למרות שהם גבוהים, אבל לקבוצה שרוצה, מרגישה שאיזשהו משהו קטן מקפיץ אותם, כמו איזה ג'יימס ג'ונסון, אולי לפרק מיאמי מנכס כזה או אחר. מאוד קשה אז להתייחס אליהם ברמה של מה הם באמת יעשו, אבל ברור שזה אחת התקועות בליגה, כי השנה שהם משתחררים מוליניק ווייטרס וג'ונסון וטיילר ג'ונס, ג'יימס ג'ונסון וטיילר ג'ונסון.
והחוזה של קריס בוש הם משלמים עליו העונה עדיין.
וחסן, זה 2021, זה מאוד רחוק. פט ריילי לא צעיר. לא, זה אחת הכי אמצע, זה האמצע של האמצע. אין כוכב גדול, אין ממש שחקנים ממש גרועים ברוטציה.
אז זה, אז מה שיהיה שם זה מאמן טוב, ספולסטרה, ו... דיברנו על דטרויט כבר, ואנחנו נדבר על שרלוט, אני מסכים עם סתיו, זו קבוצה ששקועה בבינוניות, רק שבבינוניות קצת טובה יותר. קבוצה שתדשדש תבין סביב המקומות 6, 7, 8, בתסריט ממש רע, יכולים ליפול למקום 9, והדרך היחידה שלנו להתחזק היא באמצעות טריידים. כיום הם עם השכר הכי גבוה בליגה, שכר נטו, בלי כנסות ובלי הכל, הם משלמים את השכר הכי גבוה בליגה, גם עונה הבאה הם הרבה מעל תקרת השכר. שוב, יכול להיות שעד שנפרסם את הפודקאסט הזה, ג'ימי בטלר כבר יהיה שם וזה ישנה את התמונה לגמרי, אבל זו קבוצה שכרגע סתומה. זאת אומרת...
וגם בלי בונפייד סטאר, כאילו חסן וייץ אדום מסתכל הכי גדול שלם, וזה נראה כמו אסון המצב איתו בקבוצה מעבר לחוזה עצמו. אני חושב שאחרי זה גורן דרגיץ' ודיון וייטרס, אתה משלם את כל הכסף הזה, לפחות את טרויט מחזיקה בדרמונד וגריפין. שם אין את הדברים האלה, וזה הבאסה של כאילו מיאמי, להוציא עונת פרידה מדוויין וייד, שאולי עשה שמח לאוהדים. זו קבוצה שגם לא מעניין לראות אותה. אין, אתה בא לכל ערב ואין פה איזה כוכב שמעניין אותך, או איזשהו שחקנים שמשחקים מעל הטבעה, דברים כאלה, ומישהו שהיה נראה כשחקן הכי טוב שלך, חסן, באמת, או שהוא לא רלוונטי לליגה, או שהם לא יודעים להשתמש בו, או שניהם ביחד.
או אפילו פוטנציאל צעיר שנותן איזה תקווה, או שאוהדים
תמיד. כן, כאילו ווינזלו, שזה שחקן שהם העדיפו לבחור, מאשר לקחת חבילה של שלוש בחירות סיבוב ראשון מבוסטון בזמנו. זה העונה האחרונה שאולי נוכל לראות אם הוא יכול לפתח משחק התקפה. דיון וייטרס לחלוטין נפסיק להשקיע אחרי החוזה, והוא כל התמונות.
גם היה פצוע כל העונה שעברה.
כן, אבל גם לא נראה בכושר, וכנראה לא ישחזר את אותה עונה שהביאה לו את החוזה הזה. ג'וס ריצ'רסון, במה דבאיו נראה כמו פוטנציאל לשחקן מעניין, אבל זו קבוצה מאוד לא מעניינת.
בואו נדבר שנייה על הרוטציה, מתוך הדרדיץ' דרדיץ' שבטוח בעמדת הפוינט גארד, וחסן וייטסייד אמנם בטוח בעמדת הסנטר, אבל הוא לא מקבל הרבה דקות.
בם ואוליניק, כאילו זו רוטציה שעושה שחקנים בסנטר אצלהם.
כן, האם, אני לדעתי, ג'וס ריצ'רסון גם כבר הבטיח את מקומו
שם? לגמרי, כן.
טיילנד נונסון נראה לי מאוד מועמד להיות מוחלף על ידי דיון וייטרס בעונה טובה, דוויין וייד מקבל את הדקות שלו עדיין. אני לא רואה טיילר ג'ונסון כשוטינג גארד מקבל 30 דקות.
לא.
סבבה. כך שאנחנו מכירים בזה. וג'יימס ג'ונסון...
יהיה שחקן חמישייה.
אוקיי. אבל גם...
יכול להיות שאוליניק החצי השני של העונה שלו, העונה שעברה היה טוב מאוד.
כן, לא, בם יקבל דקות. סביב ה-4-5, ג'יימס ג'ונסון, אוליניק, בם וחסן התחלקו בדקות שם.
יש לכם שחקן שאתם חושבים שיעשה קפיצה?
אני לא מאמין בווינזלו, והוא השחקן שהם אמורים להסתכל עליו. אני לא חושב שריצ'רד...
נטייה הטבעית הלך לבם.
נכון, בם.
אני לא רואה את חסן וייטסייד או מסיים את העונה בקבוצה.
אני לוקח אותו. אני מסכים, אבל מי לוקח?
לא, אבל שנה שעברה הייתה איזושהי תקופה שפשוט החליטו לספסל אותו ולא לתת, אבל לבין איזושהי פציעה. כן, ואז כן, בם יקבל את העמדה, ואז יקבל יותר דקות.
בם הוא שחקן מיוחד.
שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה עם באטלר וכל העניין, אני לא רואה את מימים מסיימים את העונה בסגל הזה, אנחנו צריכים לזכור שפט ריילי הוא הכל יכול שם, ופט ריילי תמיד מוצא את הדרכים הללו.
וגם בגילו הוא לא בנוי לריבילד, הוא יחפש משהו מעניין.
לגמרי, אני לא חושב שכמה אולסטאר טיים זאת תהיה מיאמי, אבל עדיין, זאת אומרת, כך עכשיו לצורך העניין, ג'ימי באטלר, מגיע תמורת חבילה של ג'וש ריצ'רדסון ועוד מישהו.
אז עדיין במקום שש במזרח.
לא יודע אם שש, יכול לשדרג גם ל5-4, לא יותר מזה. זאת אומרת, זה לא הופך אותם לקונטנדרית, זה לא הופך אותה לקבוצה שהיא תוך מזרח.
אלה הם מסלול קונטנדרית כרגע. הוא לא קיים מסלול הזה. אלה אם כן,
הם
עושה משהו מטורף.
הם לא.
אוקיי, סרט?
סטאק אני יו.
או, יפה, זה עם מט דיימון, נכון? אוקיי. מעולה, ובוא נלך לאימורים.
וגאס נותן 42.5. למה אני תמיד צריך להיות ראשון?
אני יכול להיות ראשון.
קדימה.
אני נותן לזה אנדר. חושב שזה 37.
וואו. אצלך הם לא בפלייאוף.
אצלי הם לא בפלייאוף.
אצלי הם בפלייאוף עם
40. אגב, אני לא לקחתי בחשבון את השינויים, את פט ריילי עושה שינוי באמצע.
לא, זה לפי הסגל הנוכחי.
לא, זה לא נכון, כי זה...
אני, גם האימור שלי הוא לפי הסגל הנוכחי, ואני אומר אנדר פשוט ל-42 ניצחונות.
אני אומר 41, הם נאבקים עם דטרויט על המקום. הם יהיו בפלייאוף, נאבקים על מקום 7-8 עם דטרויט.
בסדר גמור, עכשיו נעבור אנחנו אל מילווקי. תן לי למצוא אותם, אז מילווקי בעונה שעברה מזנה של 44-38. מקום 7 במזרח, הוצחה בסיבוב הראשון בפלייאוף. ארסן אליאסובה הגיע, ברוק לופז הגיע, פט קרונוטון הגיע, דונטה דיוונצ'נזו וטרייבון דובל כרוקיז. עזב ג'בארי פארקר, ג'ייסון טרי, מירצה טלטוביץ', ברנדון ג'ניץ' הגיע בסוף, ועוד פעם מירצה טלטוביץ', מסתבר. רוצים לדבר על החמישייה, בלצו, סנל, מידלטון, אנטטקומפו וברוק לופז.
או ג'ון הנסון.
אז זהו, זה א', יש את הבעיה של הסנטר, בואו נתחיל לדבר אבל מהבעיה במרכאות בעמדת הגארד השני.
רגע, קודם כל, מי שבא, לא ציינת את הדבר הכי חשוב, מייק בודנהוזר הגיע אחרי עונה שהם שיחקו בלי מאמן.
אפשר להתחיל מזה, אני ארשה את זה.
זה הדבר העיקרי שהם עשו בקיץ הזה, ברוק לופס וכל שאר השחקנים זה יפה.
כן, אז מאזיני התוכנית הוותיקים יודעים כמה שירדנו הלוך ושוב על ג'ייסון קיד ועל מחליפו ג'ו פרנטי. מגיע מייק בודנהוזר, מייק בודנהוזר לא ספק מעניין, מאמן ומעניין. איך אתם חושבים שהשינוי הזה ישפיע על הסגל?
אנחנו שוב אומרים, מה שהם עשו בעונות הקודמות זה להתבסס נטו על הכישרון של יאניס ועל הכישרון של מידלטון. הם היו קבוצה שהיא לא מאומנת התקפית, עוד יותר לא מאומנת הגנתית. הם הביאו את מייק בודנהוזר שהראה לנו, א', הוא בא מהאסכולה, אנחנו אוהבים להגיד האסכולה של סן אנטוניו, הוא בא עם האסכולה של סן אנטוניו, ראינו מה הוא עשה בקבוצה באטלנטה, עונה של, מעל, של 60 ניצחונות, קבוצה ללא כוכב, ולתת לו עכשיו קבוצה עם יאניס, שהוא רק משתפר מעונה לעונה, עם מידלטון, עם אריק בלדסו, ברוק לופס יכול להשתלב מאוד יפה במשחק ההתקפי של מילווקי, אני חושב שפה תהיה קפיצת המדרגה של יאניס, מי שחקן טוב שמשחק בקבוצה בינונית, לשחקן שמשחק בקבוצה טובה.
יש משהו מעבר ל... הנה יש מאמן, לפני זה לא היה מאמן, שאתם חושבים ספציפית בבודנהוזר שיכול לתרום לסגל הנוכחי?
אז הם עשו מה... אני לא הייתי מזלזל בהתאמן.
אני לא מזלזל, סליחה.
לא, שנייה, אני רוצה להתחיל...
לא, כי הטון שלי באמת נשמע מזלזל, אני לא התאמנתי לזלזל.
אז אני כן רוצה לחזק את הנקודה של סיסטם התקפי בקבוצות עם מגבלות, זה אחד הדברים היותר חשובים כדי לעזור לקבוצה להתגבר על המגבלות שלה. ויאניס הוא אחד הטובים בליגה, וזה קריס מידלטון, הוא בהחלט שחקן טוב מאוד, אבל מסביב אליהם עונה שעברה היה לא מספיק טוב, ואז כשאין לך שיטה כדי שאתה יכול לעזור לנצל את היתרונות של הכוכב שלך, ולמצוא דרכים לשחקנים שלא יכולים לייצר לעצמם, לזרוק מצבי כלי יותר נוחים, זה מפתח להצלחה, ולמילווקי לא היה את זה, והיית רואה שמגיעים למשחקים צמודים, ומפסידים רק בגלל שהם כל הזמן זה יאניס תייצר, יאניס תייצר, יאניס תייצר, וסיסטם שמאמן שמגיע עם שיטה, ואטלנטה בתקופת בודנהוזר, זה שיחקה כדורסל התקפי מאוד מאוד מעניין, ועכשיו נגיע לשאלה שאתה שאלת, כן, הם צירפו קלעים שיפתחו את המשחק. הסגל לא השתפר ב... אם אני אומר, צירפתם עוד שחקן סטייל מידלטון או בלדסו ליאניס כדי שיהיה לו עוד סטארטר חזק, אבל פשוט הביאו, השחקנים שהביאו עם כל המגבלות שלהם, הם שחקנים שפוטנציאלית יכולים לרווח. ברוק לופז, ורסן ליאסובה, ארוקי די וינצ'נזו, זה שחקנים שאמורים לתת ליאניס קצת יותר מרווח, זה פלוס שיטה התקפית יותר טובה, יוצרים פה קבוצה שאמורה להשתפר רק על האינרציה הזאת בלבד, ועל הכתפיים שנהיו עוד יותר רחבות של יאניס אנטטוקומפו.
יופי, אז אני רוצה לקחת את זה לנושא של ברוק לופז. לדעתכם, בגלל התפקיד שלו בריווח של יאניס, אם הוא סנטר הפותח לדעתכם?
אני מאוד...
היה את מזכיר שאני מוסיף כל הזמן את הדברים האלה, כי זה גם חשוב לכל מאזינינו שאוהבים פנטזי, וזה הכמות הדקות ששחקן מקבל היא אינסטרומנטלית בלראות אם הוא באמת יכול לעשות איזשהו...
העניין עם לופז הוא שהוא, כמו שסתיו אמר, הוא מרווח את המשחק, הוא קלעי שלשות טוב, הוא לא ריבאונדר טוב, והוא לא רים פרוטקטור טוב, שזה מה שג'ון הנסון נותן בדקות שהוא נותן. ככה שזה איזשהו סוג של
פיקר פויזן. בדיוק, אז אני חושב שזו הסיבה שזה דיון מעניין.
נכון, נכון.
אני חושב שהשאלה מי יסיים את המשחק, או גם מי יפתח את המשחק, זה יהיה שאלה של...
אני יכול להאמר ששניהם לא יסיימו את המשחק, ואיליאסובה יסיים את המשחק ליד יאניס?
הלוואי. הלוואי.
אני חושב שזה כמו שנה...
בודנהוזר הוא אמן לזה.
כמו שנה שעברה בפילדלפיה, שזה קצת עבר מתחת לרדאר, ההחתמה של איליאסובה, 21 מיליון לשלוש שנים, קצת עוברת מתחת לרדאר, הוא שחקן שהוא... אני לא יודע אם הוא מושלם לצד יאניס, אבל הוא שחקן שיודע לרווח את הצבע, הוא ריבאונדר יותר טוב מברוק לופז, ככה שזה היתרון עליו בגבוה שמשחק ליד יאניס ומרווח את הצבע, ויש להם את המגוון הזה. קבוצות שיצטרכו את העוגן ההגנתי, את הרים פרוטקטור, ישחקו עם טון מייקר או עם ג'ון הנסון, קבוצות שישחקו סמול בול יותר, יצטרכו את הכלייה מסביב, אז יכולים לשחק עם ברוק לופז ואיליאסובה, ובעיקר יאניס. יאניס בחמש שנים שלו בליגה משתפר ומשתפר ומשתפר, וכל שנה אומרים שזה ייעצר, וזה לא נעצר, ומפחיד מה הולך להיות איתו השנה.
אז אני פשוט מסכם, כאילו, זה עניין של המון מאצ'אפים, ויקבעו את הכמות דקות בין הנסון ללופז ואיליאסובה והרוטציות והחמישיות. אני נוטה להסכים עם ארסלו שבודנהוזר הוא מסוג המאמנים שיחפש דווקא נצל את האתלטיות ואת המהירות של יאניס עם חמישיות יותר מרווחות וקלילות גם הנסון וגם לופז, כל אחד והיתרון והחסרונות שלו הם לא כלילים.
אוקיי, אני מקבל את זה. סרט?
My Big Fat Greek Wedding.
האמת שזה...
ארוך כמו השם של יאניס.
אבל האמת שזה נכון רק אם זה באמת יהיה שם איזו חתונה ארוכת טווח. אני חושב שזה הסרט הזה הפוך הפנטזיה של מילווקי. לא?
ברור, אם יאניס עוזב אז עצוב מאוד.
דבר אחד שיכול להיות שיהיה רלוונטי לעונה הזאת, החוזה של אריק בלצו מסתיים בסוף העונה. אם יראו במהלך העונה שבלצו הוא לא השחקן המתאים לשיטה של בודלהאוצר, צפו לטרייד.
אני חושב שאולי לא התעכבנו מספיק, אבל אריק בלצו זה באמת עונה של, של מייק או ברייק. הוא היה, היה אמור להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, במיוחד שכשהוא עבר למילווקי מאוד התלהבנו מהשילוב האפשרי שלו עם יאניס, עוצמה שנותן להגנה, העובדה שהוא יכול להוביל כדור ולפתוח את המשחק ליאניס, לא השלים את עצמו ב-100%, וזה דווקא המקום שבו מאוד הייתי רוצה לראות את בודנהאוזר תורם בו.
בלצו היה לו טיקט של שחקן הגנה טוב, בפועל מילווקי הייתה שחקן קבוצת הגנה מאוד מאוד לא טובה עונה שעברה, ולכן אם הוא השתחרר מהפוסט טראומה של עונה שעברה, שהשיא שלה היה בפלייאוף מאוד לא טוב שלו מול בוסטון, אז בלצו הוא שחקן עם כל הפוטנציאל. אני חושב שהשילוב של כל המשתנים האלה יעזרו לו מאוד, כל מה שדיברנו, גם בודנהאוזר, גם עונת חוזה, גם עוד עונה של להסתגל במקום חדש אחרי גם כל התקופה הלא טובה שלו בפיניקס, ואנחנו נראה בלצו הרבה יותר קרוב למה שראינו במעט שראינו ממנו בפיניקס.
הימורים.
וגאס נותן 48.5.
הם ניצחו בעונה שעברה 44-38.
ואני אומר אנדר.
אני אומר 48.
לא בא לי לקחת כמוך, אבל כן, 48.
אז זה וגאס.
לא, וגאס 48.5.
כן, אותו דבר, 48.
אפשר הימור לגבי יאניס?
תאמר.
מקום שני בדירוג MVP עונה הבאה.
לוואי.
הראשון בקונפרנס השני.
האם אנחנו רוצים להמר גם, אתם רוצים להמר גם פלייאוף?
לא, אני לא.
מרסל לא רוצה.
אז מבחינתי, דיברנו על זה כבר ששלושת הראשונות במזרח הן די סגורות, מילווקי לדעתי יסיימו מקום רביעי, חמישי. אנחנו חוזרים ליאניס. אם יאניס יעשה את קפיצת המדרגה הזאת, ומידלטון יישאר באותה יכולת, וזאת תהיה בעיקר קבוצה מאומנת, אין קבוצה שהיא טובה יותר ממילווקי חוץ משלושת הגדולות, ככה שאני כן מאמר עליהם שיגיעו לחצי גמר.
אוקיי, ועכשיו נגיע אל הניו יורק ניקס, המאזן שלהם בשנה שעברה היה 29 ניצחונות ו-53 הפסדים, שהוביל אותם אל המקום ה-11 במזרח. הגיע קווין אוקס ומיצ'ל רובינסון, הרוקיז, מריו אזוניה, נועה וון, לקדים אלן וכמאמן, דיוויד פיצדייל, מייקל ביזלי עזב, קיילו קווין עזב, דאג מקדרמט עזב, וכמובן ג'ק הורנסק. החמישייה, אני אתעכב קצת על עמדות הסמול פורד, אבל פרנקלין יקינה, טים ארדווי, קווין נוקס, מריו אזוניה ואנס קנטר, נראה לי כמו החמישייה הגיונית, יכול להיות שיקח את הזמן לקווין נוקס להיכנס לעניינים, מה אתם אומרים?
זה החמישייה מאוד הגיונית, אבל לא הייתי פוסל את קורטני לי בחמישייה.
זהו, זו הנקודה מעניינת, עם קורטני לי, כי טים ארדווי בטוח בחמישייה, ויכול להיות שקורטני לי להיכנס במקום קווין נוקס, צריך להזכיר גם הוא מאוד מאוד צעיר, וכל זה גם עד שקריסטאפס פורזינגיס, מתישהו יחזור ויקבל את המעט דקות של חזרה מפציעה.
ואולי ג'וקים נועה.
לא, בדרך החוצה לדעתי.
סדר, והיה צריך להיכנס פה איזה פאנט של טופים. אוקיי. אולי בכל זאת שווה את הכי, אבל פרנקין ניליקינה, כי אני לא בטוח כמה זה ברור מאליו שטרייברק לא יפתח, או לפחות יקבל דקות של פותח ותצועה כזו או אחרת, ויש עדיין מאמינים שמאמינים באימנואל מודיאי. ובואו נתחיל מעמדת המאמן באמת. דיוויד פיסדל עשה עבודה לא רעה בממפיס, לפחות עד שקראו לו כל התקריות של שנה שעברה ועם הפציעות. אתם מאמינים שהוא... טוב, ברור שהוא משפר את ניו יורק ניקס ממה שהיה להם קודם, אבל בואו נדבר כמו שדיברנו על בודנהאוזר ומה הוא יכול לתרום.
אז אני לא יודע לאפיין את דיוויד פיסדל בתור מאמן מבחינת שיטה או מה הוא מביא מבחינת הכדורסל המגרש. אני יודע שהוא מאמן של שחקנים, ולמרות כל הבלגנים בממפיס בעונה שעברה, הרקורד שלו במיאמי והעדה שלו והכבוד שהוא זוכה מהכוכבים של מיאמי בתקופה שהוא היה עוזר של ספולסטרה, וגם המוניטין שהוא הולך טוב בליגה, זה שהוא מאמן של שחקנים, שזה טוב לניקס שעם סגל צעיר, ואנשים צעירים מאוד, לא רק שהסגל צעיר יחס למאמנים ותיקים, אז הוא יהיה יותר אולי בגובה העיניים, ופחות רסארי, דברים שלא עובדים על מה שקוראים להם מילניאלס וכל זה, אז יכול להיות שיפור, אבל לניקס יהיה קשה מאוד לבחון את דיוויד פיזדל, לפחות לפי מה שנראה העונה, אני שם סימן שאלה לגבי אם פורזינגס יראה מגרש או לא יראה מגרש בכלל העונה, אז לא יודע, לא יודע מה רמת השדרוג, בטח אולי ברמת היותר חיבור להנהלה והחלטות שמתקבלות לגבי שחקנים צעירים, וזו אולי נקודה כן לזכותו של פרנק ניל קינה וקווין נוקס על פני קורטני לי ומודי או טרי ברק או משהו כזה, אבל בס עליהם, כי עם פורזינגס הם יכולים לגרדג' מקום שמונה.
אפשר לדלג על העונה הזאת, בלי פורזינגיס מדובר באחת הקבוצות הכי חלשות בליגה, והמטרה שלהם, כמו שדיברנו על ברוקלין בפרק הקודם, המטרה שלהם היא בקיץ. למטרה הזאת הם יגיעו דרך א', בחירת דראפט גבוהה, הבחירה השנה, בחירת הסיבוב הראשון היא אצלהם, ככה שהמטרה שלהם לדעתי להיות כמה שפחות טובים כדי להגביר, להגדיל את הסיכוי שלהם לבחור בחירת דראפט גבוהה. דבר שני, שהם מחויבים העונה ל-$107 מיליון דולר, שזה כמעט תקרת שכר. בקיץ זה נופל ל-$64 מיליון דולר. זאת אומרת, יש להם מקום למקס, פלוס לא עוד איזה ששחקן או שתיים.
מקס קליבר.
ולדעתי, אם יעשו את זה, אחד האמצעים לעשות את זה, היא לא לתת לפורזינגיס לשחק העונה, גם אם הוא בריא. להסביר?
תסביר.
א', לא לסכן אותו, זה ברור. מעולם לא ראינו שחקן בגובה 2.21 נייד ובסגנון המשחק של פורזינגיס קורע את הצולבת, ואנחנו לא יודעים מה המשמעות של חזרה מפציעה כזאת, כמה זמן זה לוקח, ואחרי שחוזרים, כמה זמן לוקח באמת לשקם את המקום כדי לחזור לשחק כדורסל בסגנון המשחק שלו. דבר שני, הניקס ינסו למשוך כוכב בעונה הבאה על ידי זה, שהם יראו פוטנציאל. עכשיו, פוטנציאל זה לתת דקות לנילי קינה, זה לתת דקות לקווין נוקס ולשאר הצעירים, ובידיעה שיש שם איזשהו קריסטף פורזינגיס שאמור להיות כוכב לצידו של אותו סטאר שהם יביאו. במידה ופורזינגיס יחזור ולא יראה את היכולת שהוא יראה לפני הפציעה, במידה והוא יראה קצת שהוא נפגע ביכולת האתלטית שלו, בניידות שלו, יכול להיות שזה יגרום לכוכבים לא לבוא לקבוצה, כי הם מפחדים שהם לא יהיו קבוצה כזאת טובה. אז אני חושב שהשנה אנחנו לא נראה בכלל את קריסטף פורזינגיס.
זה בלי לדבר על זה שיש להם את הבחירה שלהם, וכמה שיותר גרועים הם יהיו, הם יהיו יותר.
אמרתי את זה מקודם.
אוקיי.
ושוב, אין שום אינטרס להחזיר את פורזינגיס, הוא אמור להיות העתיד, בין אם זה עם כוכב נוסף, או בין אם ככוכב הרגיל, ככוכב המוביל, הוא אמור להוביל את המועדון הזה, צריכים לתת לו כמה זמן שאפשר, ואין שום אינטרס להחזיר אותו העונה, ובמקביל לפתח את הצעירים. שוב, נילי קינה, קווין נוקשר, ליגת קיץ נהדרת, מיטשל רובינסון גם צודק, ולתת להם להתפתח. הם הולכים להיות רעים, הם הולכים להיות בתחתית של התחתית של המזרח.
שחקן שאפשר לראות אותו משתפר? אני דיברתי על אחד, אז אני לא עשיתי עוד.
קווין נוקס לא עולה להגדרה כי הוא רוקי, אבל
נילי קינה. לא, פרנק נילי קינה עדיין לדעתי לא שם, ועדיין צריך לעבור עוד איזה שינוי, אבל מריו אזוניה מאוד יכול להיות שם.
אינס קנטר ואיזוניה מסיימים חוזה בסוף העונה. מעניין מה הם יעשו איתו.
כן, אבל איזוניה הוא רסטריקטד, אם אני לא טועה. ואז אם הוא ייתן עונה טובה, אז יש להם את השליטה.
לא, אז אני אומר, יש...
בניגוד לקנטר, שכנראה לא יהיה...
אתה מוזד מה לכולם בזמן שאתה מדבר.
איש השקולות.
טוב, אז כן, זה נכון. ו... נקודת חושך דיברנו, טוב, בואו נלך ל...
אבל בואו רק נעשה, כאילו זה נשמע זה, אבל ניו יורק לראשונה מזה שנים במצב טוב, יש להם סופרסטאר פוטנציאלי, יש להם כמה שחקנים צעירים מבטיחים, יש להם את הבחירות דראפט שלהם, יש להם מקום תחת תקרת שכר, לראשונה מזה המון המון זמן, לעודי ניו יורק ניקס, ויש רבים כאלה, יש כאילו מה להסתכל קדימה, באופטימיות.
יש אור בקצה המנהרה, וזה לא רכבת שבאה לכיוון שלהם, זה באמת היציאה מחושך לאור.
וזה לא רק ברכבת לברוקלין.
וזה הסרט שלי.
יש רכבת כזאת? יש סרט כזאת?
אני לא יודע, אבל בטוח יש איזשהו סרט עם רכבת.
יש סרט. סרט, אז תן לסתיו עשת עבודה שלו. סתיו, תן לי סרט.
טוב, אז אני קודם כל אגיד הסרט, והתקשר למה שמרסלו אמר, למרות שזה לא מה שכתבתי, יש סרט מאוד מפורסם של סטלון, קוראים לו דיילייט, שזה, יש שם טאנל המפורסם שמחבר בין ניו יורק לניו ג'רזי, יש שם איזשהו אסון, המנהרה קורסת, וסטלון מציל את כולם, אז זה יכול להיות יופי של שם למה שאתה התכוונת להגיד. אני כתבתי קאמינג טו אמריקה.
אדי מרפי.
אחד הסרטים של הרוד ראנר. זה מה שקורה עם הרכבת וה...
מיפ, מיפ.
מיפ, מיפ.
בסדר, אימורים. יאללה.
וגאס נתן 28 ואני נותן 27.
גם רציתי 27, אבל ניתן 26.
רק כדי ללכת יותר נמוך? אני מעל. אני נותן 29. מה?
לא, מעל 29 זה רק מראה כמה הם הולכים להיות חלשים, התחזית האופטימית שלנו היא 29.
לא, כן, אף אחד לא משנה את זה. בואו נעבור לקבוצה הבאה. פילדלפיה 76ers, הנה הם פה קרוב, המזן שלהם בעונה שעברה הייתה 52 ניצחונות ו-30 הפסדים, הביאו אותם למקום השלישי במזרח, הם הפסידו, כזכור, בחצי גמר הפלייאוף. ווילסון, במבי, נקס צ'נדלר, הגיע מדנבר, מייק מוסקאלה, זייר סמית, שייק מילטון, כרוקי גם, מרקו בילונלי, זהב לספרס, ארסן איליאסובה, כבר דיברנו, וג'סטין אנדרסון לאטלנטה. ארסן איליאסובה, דיברנו למילווקי, ג'סטין אנדרסון לאטלנטה, וטימותי לואו קאברו. חמישייה, בן סימונס נראה מובטח, ג'י ג'י רדיט נראה מובטח, כך גם שריץ' וג'ואל אמביד. נראה לי שסימן השאלה הוא סביב רוברט קובינגטון. האם אתם מסכימים איתי?
אני חושב שאין סימן שאלה לגבי רוברט קובינגטון שיעלה בחמישייה.
אני חושב שאולי סימן שאלה גם לגבי רדיק בחלק השני שלו, עם פולץ.
אז אני חושב שפולץ מוריד את קובינגטון לספסל.
קובינגטון הוא זה ש... אני לא אגיד מחזיק את ההגנה, כי גם שאר שחקני הגנה הם טובים, אבל קובינגטון הוא איזשהו עוגן הגנתי בקבוצה הזאת, שהערך שלו הוא הרבה מעבר לערך ההתקפי שלו.
אני פשוט, אני אגיד לך מה אני חושב, ואני אסביר לך למה אני חושב את זה. פולץ הוא שחקן, שאמור להיות שחקן הגנה טוב, והוא נותן לה, והוא יכול לתת הרבה לחמישייה מבחינה של נעת כדור, ואולי הדברים שחסרים להם, אבל עם פולץ והזריקה המפוקפקת שלו, וסימוץ והזריקה המאוד מפוקפקת שלו, יצטרכו עוד שחקן שפותח.
אז אפשר אולי...
ואני מעדיף את ג'י ג'י רדיק על רוברט קובינגטון.
אתה לא טועה מה שאתה אומר, אבל אני יוצא מכת הנחה שאם פולץ, אם זריקה מפוקפקת הוא אכן לא שחקן חמישייה, אני מאמין שפולץ, ככל שנה תקדם יהיה, אנחנו נגלה לאן הוא הולך, כי אם הוא בלי כליה בכלל או שבור, אז הוא לא יהיה פקטור.
אני לא הולך פשוט... אני לא רואה את זה בצורה בינארית, אני חושב שיכול להיות שפולץ יהיה שחקן שעדיין יהיה טוב ויהיה תורם בחמישייה.
אם הוא תורם בחמישייה, אז הוא בחמישייה.
דרך אגב.
לא, זה... ביחד עם קובינגטון. קובינגטון, אני לא רואה עולם שקובינגטון הוא שחקן
שישי. מבין השחקנים הללו, המיק של השחקנים הללו, השחקן היחיד שביכולת הגבוהה שלו יכול להוביל סקנד יוניט זה פולץ. קובינגטון לא יכול להוביל סקנד יוניט, רדיק לא יכול להוביל סקנד יוניט, רק פולץ. אופציה נוספת היא ש...
אבל פולץ הוא לא שחקן, הוא לא עדיין
ההגדרה של הסקנד יוניט. כן, אבל אתה יכול לעשות סטגרינג של מינט, כאילו סימונס ואמביד בנפרד.
לא, נכון.
לא חייב להיות מקום.
אופציה אחרת היא שסימונס עובר לארבע ושריץ' יורד לספסל, ופולץ משחק יחד עם רדיק וקובינגטון.
אני פשוט אומר, פולץ הוא בעיניי, אם הוא טוב, הוא שחקן חמישייה, אני לא רואה אותו עונה להגדרה של שחקן סקנד יוניט טבעי, שהם, זה פשוט כי הוא פוטנציאל לפתח אותו, ואתה רוצה לפתח אותו לעד שער כוכבים העתידיים שלך, וזה בן סימונס וג'ואל אמביד. זהו.
עצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה מראה על העומק ועל כמות השחקנים הטובים שיש בפילדלפיה.
ואני רוצה לציין שנייה את זהיר סמית, שיכול להיות שחקן מאוד מאוד מצוין בעתיד, פציעה כרגע משביטה אותו, סוג של כללה חוזרת בפילדלפיה. עוד משהו?
אני אצטרך שאלת, אני חושב שפילדלפיה הולכים מאוד להצטער שהם לא היו אגרסיביים על פרי אייג'נטים בולטים במהלך הקיץ, או טריידים על חלק מהנכסים המשניים שלהם בשביל לחזק את הקבוצה, בגלל זה שהוא מונה לטיימליין יותר מתקדם. הסגל הזה כמו שהוא מספיק טוב כדי להתחרות במזרח, ואם היית כן יותר אגרסיבי ומביא שחקן קצת יותר טוב, היית יכול להיות הקבוצה טובה במזרח, ודברים על טיימליין, אבל אתה לא יודע אם יש לך הזדמנות להיות קבוצה טובה עכשיו, אתה לא מחכה כי אולי תהיה טוב עוד 3 שנים, כי אתה לא יודע מה יכול לקרות. בעיניי זה משהו שהם הולכים מאוד להצטער עליו, כי אנחנו אומרים פה אולי אם פולץ יעשה וזה. הסגל הזה טוב, זה סגל להיות טופ מזרח, פשוט לדעתי הוא פחות טוב מטורונטו ובוסטון, וזה רק בגלל שהם היו פחות אגרסיביים במקומות שטורונטו כן היו לדוגמה.
אז דיברנו על מילווקי מקודם ועל איליאסובה, העזיבה של איליאסובה ובלינלי, נחזור אחורה, הצירוף שלהם לקראת הפלייאוף בעונה שעברה היה צירוף מצוין, הם השלימו את אמביד ואת הריווח סביבו בצורה מצוינת, הם לא היו קבוצת יציבה בכלייה לשלוש, ואני חושב שהעזיבה שלהם היא כן משמעותית. ווילסון צ'נדלר בא אני לא חושב שהוא שחקן ברמה שלהם, מבחינת הוורסטיליות והקליעה שלהם, אבל אני כן חושב שפילדלפיה, כמו שהם עשו בעונה שעברה שלקראת האולסטאר, הם הביאו שחקנים משנים כפרי אייג'נס עם שחקנים ששוחררו, הם יעשו את זה במהלך העונה,
אני לא מדבר אבל רק על שחקנים משניים, כי זה בטוח, תמיד יש דברים מהבעיותים. אני דווקא אומר, להיות עוד יותר אגרסיבי, אולי אפילו לוותר על איזה סאריץ' או...
מצד שני, אני אגיד שאני אמר, זה הרי שני צדדים למטבע הזה. יכול להיות גם אני מוציא לראה את בוסטון במשוואה, יש להם באמת קבוצה שהיא גם לעכשיו וגם לאחר כך, אבל טורונטו עשתה משהו שהוא מאוד מסוכן. זאת אומרת, היא החליפה שחקן מאוד משמעותי אצלה בשביל קוואי לשנה אחת, ולקחה אימור על עצמה. עכשיו, יכול מאוד להיות שפילדלפיה הסתכלה על זה ואמרה, בוסטון וטורונטו מאוד חזקות לשנה הקרובה, אבל אני לא יודע אם טורונטו תהיה שנה הבאה, ואולי שווה לחכות את השנה הזאת, ולא להמר על...
זה מה שאני בדיוק מה שאני אומר. כל טרייד שאני מדבר עליו, או כל מהלך יותר אגרסיבי, לא כולל את אמביד ואת סימונס. אם תאבד עכשיו רוקו, סאריץ', פולס, אפילו של עונה אחת של קוואי, שזה נגיד...
אבל למה לעשות... אתה יכול לעשות את זה עם עונה עכשיו של באטלר, נכון?
ואני אומר חובה. אבל... אני אומר, אני מבין מה שאתה אומר, בוא נשמור אותנו בעתיד, אבל אתה לא יודע מה קורה עונה אחרי זה. אוקלאומה סיטי זה הייתה קבוצה שבנויה לשלוט בליגה לעשר שנים, וזה לא קרה. אז אם יש לך הזדמנות במהלך...
אבל לא קרה, אבל שנייה, אבל מבחינתה היא העיף את ג'יימס ארדן, שאתה יכולה לשמור עליו ולחלוט עם הטיימליין
שלו. שזה בדיוק העניין, אתה לא יודע לאן דברים יגלגלו אותך. וזה אני חושב, בקבוצה שיש לה בסיס צעיר ואוסף של שחקנים שהם יכולים להתחלף, אז שווה לקחת האימור הזה, כי גם קוואי עוזב, אתה עדיין עם סימון ואמביד.
דיברנו על זה לפני שהגעת, סתיו, לפני הפרק, שבמידה, אני לא חושב שזה יקרה, אבל במידה ובאטלר במהלך התקופה הקרובה לא יעבור, ויתחיל את העונה במינסוטה, ובמידה ופילדלפיה יתחילו טוב את העונה, וירגישו את עצמם כקונטנדרית, אני לא שולל טרד על ג'ימי באטלר, תמורת כמו שאמרת, קובינגטון ופולץ,
אני חושב שהם חייבים לחפש את הדבר הזה.
אני מניח שהם חושבים שבקיץ, בגלל המקום שיש להם, הם יכולים להביא איזשהו מישהו, אבל...
זה בדיוק מה שאני טוען שבמקרה שלהם הוא טעות, כי המזרח כרגע הוא...
לא, הוא... אני מסכים.
הם מקום שלישי, אבל הם לא רחוקים.
אגב, צריך להזכיר, אבל משהו נוסף, שדווקא תומך במה שאתה אומר, הם לא החתימו GM, למעשה עדיין, אבל הם הביאו את אלטון ברנד, שעכשיו הוא סוג שמנהל שם את האופרציה, אבל הם לא עשו את זה השלב מאוד מאוד מאוחר בפרי אג'נסי, וחוד שכל הדברים שאתה אומר היו נעשים אחרת, אם היה מישהו שם שלוקח את הכלים, את המושכות.
אפילו לא חשבתי על זה, תודה. ועוד שאלה שאני זורק אליכם, כי אני כרגע לא סגור על עצמי, אבל בעיניי זה לא סלם דנק כמו שהרבה מדברים עליו. האם ברט בראון הוא מאמן טוב?
לדעתי כן.
אנחנו נגלה עונה. אני כמוך, אני עוד לא יודע.
אני לא יודע. אבל להערכתי, הבא ואברג' אבל הוא לא טופ.
אז זה נקודה שלדעתי שווה גם להסתכל עליה, כי בוא נגיד שבפלי אוף של שנה שעברה, זה לא רק שהוא הפסיד לבוסטון וברד סטיבנס, שזה בסדר, אבל הוא גם לא נראה כמישהו שהיה מסוגל למצוא פתרונות. אני אומר שזה משהו כן צריך לבחון אותו. במיוחד נוחזר גם שהוא אחד מהדמויות המקצועיות החשובות בארגון עכשיו, בגלל כל הבלגן הניהולי שם. אז משהו מעין. נכון, אם אנחנו נלך על השחקנים משניים, ובלינלי ואיליה סובה זה שחקנים שאיבדו שדעתי כן משמעותיים, אבל ווילסון צ'נדלר עושה דברים אחרים, אבל הוא שחקן טוב לשחקי רוטציה. אני רוצה... אז מרסה הולך לצחוק עליי עכשיו, אני רוצה לתת את מייק מוסקאלה כשחקן גבוה שיכול כן לקלום בחוץ ולפתוח סוג של יסובה קצת פחות טוב.
אני צוחק בלב.
ודביר הולך לשאול עוד מעט, אז אני אקדים את זה, כי כבר אני בשבון כשדבר על שחקנים.
אני אמלא לך את המים בינתיים.
יש לי תדע. ג'ונה בולדן, רובי אינכם, כאילו כל מי שראה אותו מכבי בטח מאוד לא מתרשם, אני חושב שהוא שחקן שיהיה שחקן טוב ב-NBA.
הוא לא יהיה העונה, אבל הוא מתאים יותר ל-NBA מאשר לאירופה.
והוא יהיה עונת רוקי שתתרום לפילדלפיה, ובהחלט משהו שמעניין בעתיד.
שלושה דברים קטנים. אמביד התחיל את העונה שעברה גם במגבלת דקות וגם במגבלה על בק-טו-בק. שתי המגבלות הללו ירדו ככל שעברה העונה. את העונה הזאת הוא מתחיל כמו כל שחקן רגיל. לא מוגבל בבק-טו-בק, אם לא מוגבל בדקות. זה משהו שאמור לתרום למאזן של פילדלפיה כבר מההתחלה. לא, אתה מסתכל עליי ככה?
חשבתי על פינוקיו.
טוב.
שרצה להיות ילד רגיל.
לא, הוא גם אמר את זה, אם אני זוכר טוב.
מה?
משהו בסגנון. לא, שהוא רוצה להיות רגיל, הוא רוצה לקבל דקות ולשחק בבקטובקים ולשחק בהערכות, והשנה זה הולך לקרות כנראה בהתחלה.
איך הוא סתם מעלה סקר?
שעוד מה השאלה. אני רוצה לשאול האם אמביד חשב להיות פינוקיו.
לא, לא פינוקיו, אבל הוא אמר
משהו.
הוא אמר משהו בסגנון הזה.
האם מסתדר פה סקר?
סגב, שים את זה בסקר, האם מסתתר פה סקר?
ושתיים זה בריאות, זה משתלב גם עם מקודם, עם אמביד, יש לי מונה של מעל 70 ומשהו משחקים, ואם זייר סמית יחזור ויגדיל את הרוטציה שלהם, ואם שאר השחקנים יהיו בריאים, קבוצה ממש ממש טובה, ושוב, הם במרחק של שם קוד ג'ימי בטלר מלהיות קונטנדרים. העונה הזאת, העונות הבאות יש להם בסיס נהדר.
למה לא מיילס ברידג'ס?
זה אוברטינקינג. זה גם נתתי עוד דוגמה של...
אמא שלו אמרה, או אני או...
טוב, משהו חושך? לא, אמרנו הכל. שחקן שאתם חושבים שיעשה קפיצת מדרגה?
סימון זמביד? כאילו, מעבר ל...
חוץ מפולץ שהוא הסימן שאלה, ואף אחד לא באמת יכול להאמר כמו שצריך.
גם אין לו מדרגה לקפוץ, כאילו, מה עושה ארבעה משחקים עונה שעברה?
קצת מדרגה זה קליעה מבחוץ לאחד משניהם. היום בלילה היה משחק ההכנה הראשון שלהם, מול...
אין לא זוכר בזה.
קבוצה אוסטרלית שקר כלשהי.
מלבורן יונייטד. מלבורן.
שום דבר לא עניין אותי, דבר הראשון שהלכתי...
17 פוט שוט ל...
דבר הראשון שהלכתי לבדוק בסטטיסטיקה, הראשון והיחיד שהלכתי לבדוק בסטטיסטיקה, זה כמה שלשות פולט זרק, וכמה שלשות סימון זרק. ניחוש?
פולט זרק 17 פוט שוט אחד והכניס, אני לא יודע אם זה שלשה.
זרק 5 שלשות פולט.
אף אחד מהם לא זרק שלשה.
לא, הוא לא, אבל מרקל פולט זרק זריקה אחת מרחוק.
אף אחד מהם לא זרק שלשה. זו הייתה השאלה, תענה.
בסדר.
דבר היחיד שהלכתי לבדוק, אם הם לא... עזוב יקלעו, הם חייבים לפתח איזשהו איום מבחוץ, ולא יודע.
סליחה, אבל העובדה שהוא קנה 17 פוט שוט אחד מתוך זריקה אחת, זה לא סבבה?
מצד שני, סימונס, אתה ראית את האליופ... אליופ פס לפולט?
לצערי לא.
מטורף.
סרט. סתיו.
לא חשבתי על סרט.
הולך על פילדלפיה? טור סרט. זוכה פרס האוסקר, טום הנקס.
אוקיי, נראה לי מתאים.
פסקול, ברוס פרינסטין.
נראה לי מתאים.
אתה מאחל איץ למישהו מהם? כאילו זה מה שה... זה הקונטקסט?
לא.
אוקיי.
אימורים. סתיו תגיד, אני
אמר ראשון. וגאס נותנת 54.5.
אני הולך אובר. 56 ניצחונות.
54 ניצחונות.
אני תכף אראה כמה הם ניצחו בעונה שעברה. 52, אובר פצפון, 55. ומצ'אפ, פייט מטורף מול בוסטון או טורונטו בפלי אוף.
בסדר. קבוצה הבאה, קליבלנד קוולירס. חושבים שאני אמצא אותם? נמצא אותם. הנה הם, אוקיי, מאזן שלהם בעונה שעברה 50 ניצחונות ו-32 הפסדים, מקום רביעי במזרח, הפסידה כמובן בגמר, קולין סקסטון הגיע כרוקי, דיוויד נואבה, צ'נינג פריי, סם דקר, ואני אעצור כאן, לברון ג'יימס עזב כמובן, וגם ג'ף גרין וחוסק הדרון פחות משמעות.
היית יכול לעצור בלברון ג'יימס.
הייתי יכול רק להגיד לברון ג'יימס ולסיים בזה, אבל...
היית גם יכול לא לציין את המאזן בעונה שעברה.
כן, המאזן בעונה שעברה כבר לא רלוונטי. בסדר, נתחיל לדבר קצת על החמישייה ועל הרוטציות, כי ג'ייר סמית כביכול, לא יודע, תשמעו, אני לא יודע מה הולך פה. מרסלו שם, לדעתי ג'ורג'י עדיין פותח, זה נקודת הפתיחה שלי ולא קולין סקסטון.
בתחילת העונה אולי כן?
לא, אני מסכים איתך, עד כדי כך. הם מאמינים שהם קבוצות פלי אוף. זה נגמר בזה, אין סיבה שהוא לא יפתח.
מבחינת שמות? קווין לאב אמור לחזור להיות קווין לאב של המספרים לפחות של מינסוטה ורודני הוד וג'ורדן קלארקסון, זאת אומרת, יש שם שחקנים שיודעים ליצור.
לא, זה לא הקבוצה הכי גרועה במזרח, אני חושב שכולם מסכימים, זה הקבוצה הכי מולחמת בליגה. זו קבוצה שהייתה קונטנדרית בעונה שעברה, והעונה ניסתה, איבדה את השחקן הכי טוב, והדבר היחידי שעליו בנסה להלחין קבוצה תוך כדי שילוב של בחירת טופ 10 בדראפט, מבחינת...
סליחה שאני אשאל רגע על זה, אבל רודני הוד חתם?
כן, זה עונה אחת כל אחד. איך קראו לזה? עצת הענות.
כל
זה. אז תראו, גם אם קווין לאב חוזר להיות קווין לאב של מינסוטה, זה עדיין לא שווה פלי אוף, כי זה מעולם לא היה שווה פלי אוף.
ועוד במערב. סליחה, אבל...
בסדר. הסגל הוא לא טוב. ג'ר סמית אין לו שום ערך בלי לברון ג'יימס לידו, וג'ורג' היל יש לו מעט מאוד ערך, הוא כנראה גם היה גמור שנה שעברה. אתה בונה קצת על אולי משהו מהרוקי שלך, לארי ננס ג'וניור, אולי ג'ורדן קלארקסון, אולי הגנה, אולי דברים מנטליים כמו Nobody Believed Them, זה לא קבוצה טובה, וזה בטח לא קבוצת פלייאוף, היא פשוט לא הכי לצערם או לשמחתם, אני לא יודע מה הם מינים עצמם, הם לא מספיק גרועים כדי להיות הכי גרועים במזרח, והם גם החתימו את קווין לאב, אז לא יודע.
אז הם החתימו את קווין לאב, כי אולי הם חשבו שכן יש להם סיכוי להגיע לפלייאוף, ואז הם הסתכלו על שאר השחקנים, הם הסיכו שלא, יש להם כמה מטרות השנה. קודם כל, קולין סקסטון, בחרו בשנה בבחירה שהם קיבלו מברוקלין, השחקן היחיד שאני רואה, שוב, לא ראיתי אותו האמת, אבל שחקן שאולי אפשר לבנות עליו, אז לתת עוד דקות ככל שהעונה תתקדם. יש שם הרבה ותיקים שאני לא חושב שיסיימו את העונה שם, המון ותיקים שלקראת הפלייאוף יהיו טרייד צ'יפ.
אני לא יודע כמה הם טרייד צ'יפים, אבל
אפילו לשחרר אותם ולעשות להם ביי-אוט. ג'י.אר. סמית אין לו, כמו שאמרתם, שום ערך בקליבלנד העונה, וקייל קורבר, הרבה קבוצות ישמחו לקבל אותו לפלייאוף. טריסטן תומסון, אני לא מבין למה, אבל גם קבוצות ישמחו לקבל אותו.
אבל הוא גם לא שחקן של ביוט, ואני לא חושב שיש לו ערך בחוזה הזה עם כל השנים. מעט מאוד, אתה צודק שפוטנציאלית המון שחקנים הם בעלי ערך, אבל לא שאתה מחבר אליהם את החוזה או את הרמה האמיתית שלהם. אין להם טרייד צ'יפים חוץ מקולין סקסטון. אם מישהו סופר מואב בקווין לאב, אז אחרי דצמבר לדעתי יכולים לעשות עליו טרייד, אבל אין את החיה הזאת שמואבת בקווין לאב.
הדבר היחיד שרלוונטי מבחינתי הוא שבחירת דראפט. מה בחירת הדראפט העונה, בחירת סיבוב הראשון של קליבלנד העונה מוגנת 1-10. ככה שאם קליבלנד לא תהיה מספיק גרועה כדי שהבחירה שלה תיפול במקום ה-11, 12, 13, 14, היא תאבד את הבחירה הזאת. זאת אומרת, יש לקליבלנד מטרה גם העונה וגם בעונה הבאה כדי לא לאבד את הבחירה הזאת, להיות לא טובה. אני חושב שזה מה שהם יקרו, שזה מה שיקרה, אני חושב שבמהלך עונה הם ינסו להיפטר מכמה שיותר קלים ותיקים וחוזים, כדי להתחיל לבנות מחדש.
אני מסכים, הניתוח התיאורטי זה בפועל, הם לא יעשו את זה, הם מאוד רוצים להוכיח שהם קבוצה ראויה בלי לברון, ועוד, החוזה של קווין לאב מונע מהם להיות באמת גרועים במזרח, זה לא יעזור כלום, והוא לא שכיר, והם לא ישביטו אותו עכשיו שתי עונות כדי לקבל את הבחירת דראפט שלהם.
לא, קווין לאב לא, קווין לאב לא, כל שאר השחקנים הוותיקים,
כן, אבל ג'י.אר. סמית לא שווה ניצחון יותר או ניצחון פחות, כנ"ל גם ג'ורג' היל, אז זה מה שאני אומר.
לא, אגב נגיד, ג'י.אר. סמית מאוד יכול להיות, אם מדבר נגיד על יוסטון מתישהו, והם יהיו עוד פעם שמרחק נגיעה, אז ליוסטון שחקן כמו ג'י.אר. סמית שיכול לעמוד ולקלוע, מאוד שווה. הבעיה היא, לא ב-16 מיליון לעונה.
גם אם כן ב-16 מיליון לעונה, כאילו, הוא שחקן ביי-אוט, זה לא יעזור כלום, ויש לו עוד עונה אחרי זה, אז לא, אין. קליבלנד, לדעתי, בניגוד למה שאתה אומרת, תילחם כמה שיכולה, היא תהיה גרועה, אבל לא מספיק גרועה, וזה לא ישר פלייאוף, זה פשוט תהיה עונת 30 פלוס ניצחונות כזה, ש
הערכה שלי ששליש ראשון של עונה, כמו שאמרת, הם ינסו להילחם, בשלב מסוים הם יבינו ש
אבל מה השינוי שהם יעשו? זה מה שאני שואל אותך. כאילו, אם
יספסלו את כל הוותיקים,
אבל גם אם יספסלו את ג'י.אר. זה מה שאני אומר. אם אתה תספסל את ג'י.אר. סמית, ותספסל את ג'ורג' היל, ותספסל את טריסטן תומסון, אתה לא בהכרח כל כך הרבה יותר גרוע, ואם אתה תספסל את קווין לאב עכשיו שנתיים,
לאב לא, לאב הוא השחקן היחיד.
אז לכן הם לא יהיו מספיק גרועים. וגם המהלך הזה לא יניב כלום של כאילו,
להוציא השפטה שלו. טוב. מה, איפה אנחנו? יש לנו שחקן שאנחנו רוצים שישתפר? בואו, היינו שם? לא ראינו שם. טוב.
לא.
מי יכול להשתפר?
תראה, לארי ננס יהיה טוב. סטטיסטית לדעתי די בוודאות, גם כי פשוט יש פחות שחקנים טובים, אבל גם כי הוא שחקן נחמד שקבוצה שמנסה להילחם תהנה ממנו.
לא, מה שנה שעברה רודני הוד בטוח.
רודני הוד כנראה לא אופציה, ללא ספק לקלוע קצת יותר נקודות. ובסופו של דבר אנחנו נראה את קולין סקסטון כן מקבל את הדקות האלה, והוא יהיה לו משחקים שהוא יעשה הרבה דברים, ויהיה משחקים שהוא יעשה אותם מאוד מאוד גרוע, הוא יהיה לו יציב, אבל הוא יספק ערבים קסומים פה ושם.
בסדר. סרט.
אז השם לא יגיד כלום, זה סרט שקוראים לו ג'ק נייף, אבל בגדול זה סרט על שני חיילים שחזרו מווייטנאם עם פוסט טראומה, שזה בדיוק מה שקליבלנד, פוסט טראומה אחרי עזיבת לברון.
יפה, יש לנו סרט שנקרא פוסט טראומה.
זה סרט תיעודי אבל.
PTSD, נכון? טוב, בסדר. נעבור אל וגאס והתחזיות.
וגאס נותנת להם 30.5, ואני אומר אובר 35.
אובר 32-33.
אני בדיוק עם עושה, אתה יודע מה? 31 אני אתן.
אז אני 32, יאללה.
יאללה. בסדר, אני ארשום בדיוק את זה. ונעבור לקבוצה הבאה, שהקבוצה הבאה הם השרלוט הורנטס. אני רואה את מרסלו מתפתל שם, כי הוא מבין שאנחנו הולכים מבינוניות לבינוניות. אז שרלוט הורנטס בעונה שעברה היום עם מזן של 36 ניצחונות ו-46 הפסדים, שהובילו אותם אל המקום העשירי במזרח. טוני פארקר הגיע מסן אנטוניו, ביזמק ביומבו הגיע מאורלנדו, מיילס ברידג'ס ודוונטה גרם הרוקיז, דווייט האוורד עזב אותם. שיפור?
לא. אפשר לעבור לקבוצה הבאה?
לא, אנחנו...
הקבוצה הבאה גרועה בקרמה.
תמזון.
לא, אז רגע, אמרת...
אין לו בעיה עם גרועות, יש לו בעיה
עם... אני אגיד משפט אחד ואני אתן לכם את הניתוח של הקבוצה. אמרת, אנחנו עוברים קבוצה גרועה אחת לגרועה אחרת.
לא, אמרתי בינונית אחת לבינונית אחרת.
אוקיי, אבל קליבלנד בינונית אחרי ששנים היא הייתה קונטנדרית, זה לגיטימי. שרלוט כבר שנים בינונית וכנראה ששנים קדימה תהיה בינונית, וזה הדבר הכי גרוע בכדורסל. תמשיכו.
אני אתחבר, אתחיל עם מה שמרסל אומר, הדג מסריח פה מהראש, וזה אונר שבמקרה היה פעם אחד השחקנים הגדולים בעולם, מייקל ג'ורדן, ושפשוט לא רוצה להיות חלק מתהליך של ריבילד, וכל פעם מנסה תחת המגבלות הקיימות, שזה אחד, שרלוט, מקום שכנים לא רוצים להגיע אליו, ושתיים, את ההחלטות הגרועות עצמם שהוא מקבל בתור אחראי כדורסל מאוד מאוד לא טוב, והם לא גרועים, הם לא טובים, הם תקועים עם חוזים מאוד טיפשיים שהם נתנו, ואני שואל בכלל, האם מתישהו שרלוט הכניס את עצמם לתהליך של ריבילד? כי שחק קבוצה נחמדה. אם הכל מתחבר שם, אז אולי אפילו שווים פלייאוף, זה קבוצה נחמדה, יש שם כאילו שחקנים סבבה, זה לא קבוצה נוראית.
התחלתי משאלה.
מה השאלה שלך הייתה?
דווייט האוורד ירד, הגיע מיילס ברידג'ס ודוונטה גרם. כרוקיז, ביזמק ביומבו וטוני פארקר, האם הם יותר טובים?
אז מי שקשיב לחלק א' יודעת מה דעתי על דווייט האוורד, וכל קבוצה שדווייט האוורד עוזב תהיה יותר טובה, וככה תקראי גם לשרלוט. מה זה יותר טוב? זה אולי ניצחון אחד יותר, אולי שניים יותר במהלך העונה, יש קבוצה יותר מהנה למשחק, בייחוד עם ברידג'ס יקבל דקות, ועם...
מליק מונק.
מליק מונק יקבל דקות, וקמבה יישאר כל העונה, אז באמת, קבוצה נחמדה.
בסדר, אני רוצה לדבר שם על רוטציה. קמבה ווקר נראה לי מובן מאליו, קחתם עם קולה בתום וכנראה קודי זלר בסנטר. רגע, אולי באמת
ווילי ארנן גומז, אולי. אני מאמין שזלר יתחיל, אבל דתי ארנן גומז שחקן יותר טוב שבסופו של דבר יקבל את ההזדמנות.
טוב, אני רוצה להיות המוביל הדגל של מליק מנק, הולך לתפוס את המקום בהרכב בשלב מסוים, אולי אפילו מההתחלה. מישהו רוצה לחשוב שזה אולי ג'רמי למ שם?
אני לא חושב שמנקי התחיל את העונה, אבל כן, הוא שחקן עם אפסייד יותר גבוה משלם. אני חושב כדאי ששרלוט תנצל נצח, ואם היא תאמין שהג'רמי למ בשלב תחילת העונה יותר טוב ממונק, אז הוא זה שישחק. אין פה מטרה ברורה לפתח את מונק עכשיו כהחלטה מתחילת העונה, כי הם הולכים לטנקינג או משהו כזה, כי הם לא.
אני חושב אבל אם מליק מונק יוכיח שהוא אולי קצת פחות מלם, אבל הוא מספיק טוב כדי לרצות לפנות עליו לעתיד, אז אולי אפשר לתת לו גם.
ויש משהו שכן בא לי להגיד, כי הוא באמת, קמבה ווקר הוא שחקן כדורסל ממש טוב. הוא ליגה עמוסה ברכזים טובים, אז אני לא אגיד עכשיו הוא טופ 5, טופ 10, כי זה לא יגיד כלום ברכזים, אבל הוא שחקן NBA טוב, ואם הוא השחקן השלישי שלך מצבך מצוין, הוא תקוע בקבוצה מאוד לא מספיק טובה, והוא תקוע גם כשחקן הכי טוב שלה, שזה גורם לכל המשפטים הטיפשים אלה, אם אתה מגיע עם קמבה ווקר השחקן הכי טוב שלך, זה לא שאלה שעושה איתו חסד, והוא שחקן ממש טוב, ולא מגיע לו הסיטואציה הזאת.
מסכים? משהו על המאמן, למישהו שלהגיד, ג'יימס בורגו?
פופ טרי, פוטנציאל כנראה שם, בוא נראה, רוקי קואץ'.
טוב, אז בואו נסיים עם זה מהר, יש לך סרט?
יש פתוח סרט עם דבורים, אבל לא רשמתי.
כוורת בסרט?
כוורת בסרט,
סרט. או, איזה דווקא טוב.
סרט רע, אני יודע.
לא סרט, כאילו, מצוין, הם חושבים שהם...
יש סרט.
מה יותר טוב מכוורת בסרט?
סבבה, לא.
הם הורנץ, הם שרלוט, הם כוורת. הם חיים בסרט.
וגאס נותין להם 35.5.
35.5?
עונה שעברה הם ניצחו 36 משחקים. הולך לאובר ל-37.
38.
אני איתכם, אני אבחר במרסלו, כי הכי...
אתה קודם בוחר בי.
אני, כן, אם היית משחק איתנו עכשיו עוד שאני יודע, אני הולך תמיד על מה שאתה עושה ועוד דולר.
מרסלו פלוס אחד.
טוב, אנחנו עוברים לשיקגו.
זה עצוב לסיים בשני הקבוצות האלה את הספיישל הנהדר שלנו.
כן. אתה תת 38.
כן.
יפה. אז עכשיו אני יכול באמת לעבור לשיקגו, שיקגו. אוקיי, אז המאזן שלהם בעונה שעברה היה 27 ניצחונות ו-55 הפסדים, מה שהוביל אותם אל המקום ה-13. במזרח, ונדל קארטר ג'וניור, צ'נדלר הצ'יסון הגיעו מהדראפט, ג'אברי פארקר הגיע ממילווקי, ועזבו ג'רי אנד גרנט, נועה וון לדיוויד נואבה, שון קיל פטריק ופול זיפסר. לדעתי החמישייה די ברורה, במיוחד עכשיו ש... טוב, אתה יודע מה... לא נלך על זה. קריס דן, פוינט גארד, זאק לוין, שוטינג גארד, ג'בארי פארקר יהיה באחת מעמדות הפורוורד, לארי מרקנן לצערנו נפצע והפסיד עם עלילות החודשיים של העונה. מה שיפנה מקום לדעתכם, בובי פורטיס.
היה יכול לפנות לדנזל ולנטיין, אבל גם דנזל ולנטיין נפצע, אז...
כי אני רואה בזה הזדמנות פז להתחיל לתת לוונדל קארטר דקות מההתחלה. אין לכם דעה לגבי זה? אתם רוצים שנסיים את הפרק?
אני חייב להגיד שלפצטר, אני לא מסתכל על הקבוצות האלה כרוטציה, מה תהיה רוטציה התחלתית שלהם, כי זה תמיד מתחיל עם רובין לופז בסנטר ונגמר עם ונדל קארטר, בדיוק כמו שהתחיל עונה שעברה עם רובין לופז ונגמר עם דקות לפליסיו ופורטיס, אז לא יודע, כן, לופז התחיל, הם צריכים קארטר, צריך לשחק הרבה.
לופז מועמד לעזיבה?
ברור.
אני חייב לציין דבר אחד לגבי לופז, התחלתי לשחק ב-NBA 2K19 ולקחתי את ה-GM mode, ובפגישה הראשונה נכנסתי למשרד של הבעלים, והמשפט הראשון שהוא אמר לי זה אתה חייב להיפטר מרובין לופז. אז כן.
ותגיד לי אתה, ניסית לעשות את זה? כי אני רוצה לדעת אם יש לו שוק.
לא. הצלחתי מהשיק להיפטר ומפליסיו, מרובן לופז לא.
מהשיק להיפטר.
אם הצלחת מהשיק להיפטר, אתה ג'י-אם העונה.
אבל לא, מלופז לא הצלח.
סגב, תעלה את זה לסקר?
סקר.
אם הצלחת להיפטר מהשיק את המנג'ר העונה?
לא, האם... אתה יודע מה, כן. רציתי למה לעשות משהו השוואתי, אם אתה הצלחת להיפטר מהשיק, אבל לא הצלחת להיפטר מרובן לופז, האם אתה ג'י-אם גרוע?
האם הייתם נפטרים מרובן לופז? כמהלך הראשון בתור GM.
בטוקיי. חשוב לי לציין את זה.
למה? מציאות.
טוב, יש לנו שלושה סקרים משיקגו, זה נסוויץ' שלהם.
וואו, זה יותר מ...
זה לא שלושה, אנחנו לא מעלים את כולם.
כולם שאלות טובות שאני מת לדעת מה התשובה אליהם.
בסדר. טוב, לאורי מרקנן, אני רוצה לדבר שנייה, לאורי מרקנן נתן עונת רוקי טובה, הרבה ספקות היו לגביו, הרבה ביקורות היו על הבחירה הגבוהה יחסית בלאורי מרקנן, וכמובן עכשיו זה הפוך, זאת אומרת, ביקורות כלפי מינוסוטה שהייתה יכולה לשמור את התוצלם. מה דעתכם? קצת כואב.
דבר ראשון, כל שחקן שנפצע זה בסה. מבחינת ש... אני לא כל כך מודכן על מה חומרת הפציעה, אם זה משהו לדאוג או לא משהו לדאוג.
6 to 8 weeks, זה פציעה שהוא אמור לחזור ממנו,
כמו שצריך. אז סבבה, כאילו בחינת שיקגו זה רק יותר טוב, הפסידו עוד כמה משחקים, ייתנו אולי, כן יוכלו לבחון את פורטר או את פליסיו והחוזה שלו, אולי כמו שאמרת, קארטר מההתחלה לשחק יותר דקות, זה לא משנה להם, זה כל עוד הוא חוזר והוא בריא. שיקגו נראית כמצוות לא רע לעתיד, כי יש שם אוסף של שחקנים צעירים, רובם על חוזה רוקי, זאק לוין כבר שילמו לו, פארקר שילמו לו, אבל עם המון הגנות בגלל הפציעות שלו. אבל זה לא, הם לא מספיק טובים, וגם לא ברור שכל מה שיש שם הוא מספיק טוב. בעיניי, זאק לוין הוא שאלה מאוד מאוד גדולה, ולא בגלל הפציעה
שלו. יש פה הרבה סימני שאלה, גם קריס דן הוא סימן שאלה, אם הוא יכול להיות...
גם ג'וואר.
כאילו, אין פה מישהו ש... אני מאוד מאוד רגוע לגביו, גם לורי מרקנן שהוא שחקן מצוין, אני לא יודע אם הוא סטאר ואני לא יודע אם הוא טופ 3, אבל זה לא רלוונטי כי...
לגבי מרקנן, התקפית, ג'בארי פארקר היה אמור למשוך ממנו כמות זריקות, הוא היה אמור להוריד את נפח הזריקות שלו משנה שעברה, והגנתית ונדל קארטר אמור לחפות על המגבלות ההגנתיות שלו שראים שנה שעברה, כי התקפית הוא היה טוב. שיקגו שנה שעברה הייתה קבוצת ההתקפה הכי גרועה בליגה, הייתה עם 43.5% מהשדה, על ווליום הזריקות הכי גרוע בליגה. וזה בקבוצה שחצי עונה זק לוין לא שיחק, שהוא אחד הקלעים הכי פחות יעילים, וזה היה גם ללא ג'בארי פארקר, שהוא גם אחד השחקנים הכי לא יעילים מבחינה התקפית.
כן, אנחנו... את החללים שלהם מינו ג'סטין הולידי וקריס דן, שהוא נכון, לא קלעי טוב.
אני רק אומר ששיקגו התקפית גם השנה מבחינת אחוזים תהיה אחת הקבוצות הכי פחות טובות בליגה, ואני לא חושב שזה משהו שמפריע להם. אני לא חושב שהם יפסידו בכוונה, כי יש שם איזשהו בסיס צעיר נחמד, שחקנים שכבר עשו משהו בליגה ויכולים לנצח, יכולים לבחון המון המון שילובים של מרקנן וקרטר, ועם פארקר בארבע או בחמש או בשלוש, וכל מיני דברים כאלה. השאלה היא א', בריאותית, אם זק לוין וג'אברי פארקר חזרו מהפציעות הארוכות שלהם, וזה לא מגביל אותם, זק לוין חתום לעוד שלוש שנים, ג'אברי חתום לאחד פלוס אחד, אז קצת לגביו הם מוגנים. שתיים, האם קריס דן הוא רכז לגיטימי בליגה לעתיד? לא לעכשיו, כי זה לא רלוונטי. במינוסוטה הוא היה רע, עשה קפיצת מדרגה בשיקגו, אנחנו רוצים לראות אם לאורך זמן הוא שווה את זה. ומרקנן, שוב, נראה איך ההגעה של א' של ג'אברי פארקר, של שחקן שהיוסט שלו אמור להיות מאוד מאוד גבוה. הדבר שני של זק לוין, שזה גארד שאין לו מצפון. זאת אומרת, הוא זורק וזורק וזורק. איך זה אמור לפגוע בלאורי מרקנן, ששנה שעברה הסתמן ככוכב של הקבוצה, בשנה הביאו לו עוד כמה שחקנים כאלה שהם מאוד מאוד אינטנסיביים. היא לא תהיה גרועה כמו שאר הקבוצות הגרועות, היא לא תהיה מספיק טובה כדי להגיע לפלייאוף, אבל העתיד ורוד.
אז אני לא מסכים בשני הרי, אני חושב שתהיה גרועה כמו כל הגרועות, ואני לא בטוח לגבי העתיד. מכל השחקנים שיש להם בסגל, השחקן שאני הכי אוהב קדימה זה ונדל קרטר, כשזה אומר או שוונדל קרטר ממש טוב אם אתה מאמין בכל האחרים, או שפשוט כל האחרים לא כאלה טובים. הם יהיו קבוצה מאוד חלשה, ואני מקווה ש... אני מקווה שהם כן פגעו עם הדברים שלהם, כי אחרת הם, לפחות מהחוזה של לוין, אי אפשר לצאת ממנו.
מפארקר כן, הם מחויבים...
כן, פארקר כן.
עונה הבאה, הם מחויבים ל-47 מיליון דולר, יש להם מלא מלא מקום, ו...
נכון.
קרטר, אני לא יודע, לא ראיתי אותו, אבל מרקנן הראה ניצוצות, קריס דן הראה ניצוצות, לא כשחקנים אולי מובילים שיובילו קבוצה לפלייאוף, אבל לצד שני אולסטרים, אחלה שחקנים.
יש את הבעיה של שיקגו של לא, משום מה לא מושכים כוכבים לעתיד, אבל לא רלוונטי.
שזה לכרגע. מוזר.
כן, מוזר מאוד.
בסדר. אני רוצה שנייה שנדבר. מי לדעתכם? שחקן שיכול לעשות קפיצת מדרגה?
אז ג'אברי. ג'אברי התקפית הוא יהיה הוא שחקן טוב. אם הוא יצליח לשפר את ההגנה שלו, אז כנראה הם עשו עסקה מאוד מאוד טובה. אבל אם הוא יהיה בריא ועם ביטחון... ובריא, הוא הראה שהוא בריא, ביטחון קצת לא היה לו אחרי החזרה שלו שנה שעברה, אבל זה מגיע גם עם דקות משחק ועוד מיילים על הרגליים האלה, הוא יהיה שחקן של 20 נקודות, לא יודע מה זה אומר בשיקגו, אבל זה בערך משהו יהיה.
עוד בעונה שעברה הצבעתי עליו כשחקן שהולך להיבחר העונה כשחקן המשתפר של העונה, אני עדיין עם האימור הזה.
אתם חושבים שהוא רק עלה מוביל?
כן,
נראה לי.
לא, רק הסתכלתי באמת על ה... לשאלה הזאת, ואני חושב מי התנה מוביל בשיקגו, יכול להיות עוד אחד.
הוא הלווין לדעת.
בעונה היחידה שהוא היה עונה כמעט שלמה בריאה במילווקי, הוא קלה יותר מ-20 נקודות למשחק. ככה שהפוטנציאל ההתקפי שלו שם.
הכל נכון, בואו נזכור גם שהוא אחרי הפציעות האלה.
לא, נכון.
בסדר, אין לי מה לדבר יותר על זה, נעביר את זה לפינת הסרטים של סתיו.
אז בגלל הפציעה של מרקנן, זה מתלבש לי בדיוק, Gun with the Wind.
ווינדי סיטי, יפה מאוד. בואו נעבור לווגאס.
30.5.
אני הולך אובר. 34 ניצחונות.
וואו. 29.
32. בסדר.
כן, וכל עונות חלושה, אנחנו עושים את המזרח. אני חייב להגיד שאנחנו נם יורדים על המזרח בגלל התחתית המאוד עלובה שלו, אבל הטופ שלו הוא טופ טופ. טורונטו, בוסטון...
גם האמצע החלש יחסית ל...
לא, אני אומר, המערב עמוק 1-9 אפילו, אבל הטופ 3 של המזרח הוא נכנס יפה מאוד, היה גם עושה עבודה מאוד טובה במערב.
לפחות בוסטון וטורונטו בהרכב מלא ובריאים יכולים לתת פייט לכל קבוצה במערב, גם בסדרה של הטוב מ-7.
נכון, ואז נכנס לפילדלפיה עם הפוטנציאל להסתכלות קדימה.
נכון.
בסדר, אז אלה היו ניתוחים של קבוצות המזרח של The Sweep. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן, תודה רבה למרסלו.
תודה, תודה.
תודה רבה לסליב.
תודה לך, דביר.
תודה רבה, סתיו.
תודה רבה.
אנחנו נתראה בפרק הבא, ועם ניתוחי המערב, יהיו איתנו.